שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, אנחנו לומדים היום את דף עין במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא, והלימוד היום מוקדש לילוי נשמת החבר יעקב בן שלמה, אסתר בת אהרון ומשה בן אלכסנדר. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בבן צורר ומורה, כשהיום נתמקד בנושא של זולל וסווה. כלומר, בשביל שהבן ייחשב כבן צורר ומורה, הוא צריך להיות זולל וסווה. ולגבי זה נחלק היום את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון יהיה הלכתי, זה בעיקר מהמשנה ובעמוד ב' בגמרא, נדון בהגדרה של זולל וסווה. החלק השני, שזה בעיקר מעמוד א', יהיה חלק של אגדתא, וזה לגבי היחס לשתיית יין. אז נתחיל בחלק הראשון, הגדרה הלכתית של זולל וסווה. אז קודם כל, מה זה זולל וסווה? אז זולל בשר וסווה יין. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב במשלי, אל תהי בסווה יין, בזוללי בשר, למה? עכשיו, כמה זה זולל וסווה? כל אחד אוכל בשר ושותה יין. כמה זה נחשב מוגזם, שאז אפשר לדעת שמהבן הזה כבר לא יצא שום דבר טוב, אז כדאי להרוג אותו כבר עכשיו? בזה יש מחלוקת. תנקמה אומר שזה בשר במשקל של מטבע בשם מנה, זה לא כל כך הרבה, וזה יין בנפח של לוג, שזה בערך 350. 50 סמק או 600 סמק, לא כל כך הרבה, פחות משתי כוסות פלסטיק. תנקם אומר אפילו פחות מזה, חצי לוג וחצי מאותו מנה של בשר, הוא קורא לזה טרטימר. זה תנאי אחד בשביל לחשב כזולל וסווה, יש כמות מינימלית. תנאי נוסף, זה לא במשנה, זה בגמרא, אומר אבונה, הוא רק חייב אם הוא אכל ושתה בשר ויין שהם זולים. למה? כי כל החשש שלנו זה שהוא עכשיו אוכל בשר ויין, הוא ימשיך והוא ייכנס לזה עוד ועוד, והוא יגנוב בסוף בשביל לשלם על הבשר ויין שלו. עכשיו זה הגיוני כשיש בשר ויין יחסית זול, כי אז הוא יכול לגנוב ולשלם על זה. אבל אם זה מאוד יקר, מאיפה הוא יגנוב כל כך הרבה כסף? אז בזה אנחנו לא חוששים, ולכן במקרה כזה הוא לא יחשב בין סורר ומורה, זה תנאי שני. תנאי שלישי, גם זה בשם רבונה, הוא רק חייב אם זה בשר חי, כלומר לא מבושל, ויין חי, כלומר לא מזוג. עכשיו על זה הגמרא מקשה, הרי רבא ורב יוסף אמרו בדיוק להפך, לכן מתרץ רבינה, האמת היא איפשהו באמצע, כלומר הבשר והיין צריכים להיות לא חיים לגמרי, אבל גם לא מבושלים או מזוגים לגמרי, כי ככה זה בדיוק הכי טעים, ואז באמת חוששים שהוא יימשך אחרי זה וירצה לגנוב עוד, אבל אם זה בקצוות, אנחנו לא חוששים, והוא לא נחשב בין צורר ומורה. זה היה תנאי שלישי. תנאי רביעי, אומרים רבא ורב יוסף, אם הוא אכל בשר שמלכו אותו, או יין שהוא ממש טרי ישר מהגת, שהוא עוד לא ממש הספיק לצוס, גם אז הוא לא נחשב בן צורר ומורה. ולמה? זה אותו היגיון כמו שאמרנו. אם זה לא בשר מספיק טעים או יין מספיק טעים, אנחנו לא חוששים שהוא יימשך אחרי זה ובסוף גם יגנוב בשביל זה, ולכן הוא לא נחשב בן צורר. עכשיו, כמה זמן הבשר צריך לשבת במלח בשביל שזה ייחשב מלוח, וכמה טרי היין צריך להיות בשביל שזה ייחשב שהוא ממש עכשיו יצא מהגת? אז לגבי הבשר אומרת הגמרא, אפילו קצת, כלומר אפילו אם היה יין אפילו קצת, כלומר אפילו לילה אחד במלח זה כבר לא נחשב ממש טעים, והוא לא יחשב בין צורר ומורה, ולגבי היין צריך שיעברו לפחות 40 ימים, פחות מזה זה לא נחשב יין מספיק טעים, והוא לא יחשב בין צורר ומורה, רק נעיר בסוגריים, זה לגבי בין צורר ומורה. לגבי תחום אחר, שזה ערב תשעה באב, שאסור לאכול בשר ויין כי זה גורם שמחה, וגם שם, אם זה בשר שכבר מלכו אותו, יין שהוא טרי מדי, גם שם זה מותר, כי זה לא כזה גורם שמחה, שם הקריטריון שלנו קצת יותר מרחיב. כלומר, יותר קל לבשר ויין לגרום לשמחה, מאשר לגרום לבן צורר ומורה להימשך אחריהם. כלומר, בשר שמלכו אותו ללילה אחד, זה כבר מספיק בשביל שהוא לא יימשך אחריו. אבל זה עדיין משמח, לכן עדיין אסור לאכול אותו בערב תשעה באב. אבל אם מלכו אותו לשני ימים ולילה, אז זה גם לא משמח והוא מותר בערב תשעה באב. אותו דבר לגבי יין, בשביל שהיין כבר לא יחשב שהוא מושך אותו, צריך שיעברו לפחות 40 ימים. אבל בשביל שהיין יחשב שהוא משמח, אפילו אם עברו פחות מ-40 ימים, מספיק 3 ימים, כבר אז הוא נחשב משמח. בכל אופן, עד כאן התנאי הרביעי, אם הבשר הזה עבר מליחה, שהיין טרי מדי, זה לא נחשב בין צורר ומורה, כי זה לא ימשוך אותו להמשיך ולגנוב בשביל לאכול ולשתות עוד, כי הבשר והיין האלה הם לא היו כזה משהו. עד כאן התנאי הרביעי. תנאי חמישי, זה מחזיר אותנו למשנה, וזה בגמרא בעמוד ב', אומרת המשנה הוא רק נחשב זולל וסווה אם הוא עשה את זה שלא במסגרת איזושהי מצווה או איזושהי עבירה. כלומר, אם למשל הוא אכל את זה בסעודת מצווה או בסעודה שעשו לעיבור החודש, או שמדובר בבשר שנקנה ממאות שפדו במעשר שני, או כל דבר המצווה, גמרא מסבירה שאפילו מצווה דרבנה, למשל סעודת הבראה שעשו לאבלים, בכל המקרים האלו הוא לא יחשב כזולל וסווה, כי גם הוא מגזים באכילה שלו והוא אכל בבת אחת הרבה, עדיין הוא עשה את זה במסגרת מצווה, ואנחנו לא צריכים לחשוש שבהמשך דרכו הוא גם יעשה את זה שלא במסגרת מצווה ויגיע למצב שבו הוא מגזים לגמרי ויורד לחטאים, כרגע אין סיבה לחשוש. זה מצד אחד. מצד שני, גם אם המאכל היה עבירה, גם אז הוא לא נחשב זולל וסובב, ולכן אם הוא אכל בשר של נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, ואומרת הגמרא בעמוד ב', אפילו אם זה רק איסור דרבנן, כמו למשל שהוא אכל בתני ציבור, בכל המקרים האלו הוא גם כן לא יחשב בין סורר ומורה. ולמה? אומרת הגמרא בעמוד ב', כי כתוב ותפסו בו אביו ואמו וכולי, ואמרו לזקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. כלומר, מתי הוא נחשב בן סורר ומורה? רק שהוא לא שומע לכל אביו ואמו. אבל אם באכילה הזאת הוא בעצם גם לא שומע להשם או לחכמים, אז הוא לא נחשב בן סורר ומורה. אז זה תנאי שני, זה דווקא במאכל שהוא סתמי, לא מצווה ולא עבירה. עכשיו לגבי זה נעיר בסוגריים שלוש הערות, שתי הערות לגבי המצווה והערה אחת לגבי העבירה. לגבי המצווה, הערה אחת זה שאמרנו במשנה שאם זה היה במסגרת של סעודת מצווה, הוא לא נחשב בן צורר ומורה. עכשיו לגבי זה אומרת הגמרא, לכאורה זה סותר מאמרה של רבי אבאו. רבי אבאו אמר שבשביל שהוא יחשב בן צורר ומורה, זה צריך להיות שהוא אכל בסעודה של אנשים שהם כולם סריקין. סריקין זה אנשים ריקים, רק אז אנחנו חוששים שהוא יגרר אחריהם ויהפוך להיות כמוהם, ואז הוא נחשב בן צורר ומורה. אבל סתם אנשים, אז אין בעיה. עכשיו למה לכאורה זה סותר? כי במשנה אמרנו שאם זה בחבורה של מצווה, אז הוא לא נחשב בן סורר ומורה. משמע שאם זה סתם אנשים, אז הוא יכול לחשב בן סורר ומורה. לעומת זאת רבי אבאו אמר שרק אם זה חבורה של סריקין הוא נחשב בן סורר, משמע שבסתם אנשים, אז הוא לא. אז איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, גם לפי המשנה שלנו, יכול להיות שבשביל לחשב בן סורר, הוא צריך לאכול בחבורה שהם כולה סריקין, לא סתם אנשים. אז למה המשנה אמרה שרק אם זה היה בחבורה של מצווה, אז הוא לא נחשב? למה היא לא אמרה שגם אם זה סתם אנשים הוא לא נחשב? אומרת הגמרא כי רצתה לחדש שגם אם זה כן חבורה שכולה סריקין, אם במקרה הם כולם התיישבו לסעודה של מצווה, אז אפילו שהם כולם סריקין, בכל זאת הוא לא יחשב בן סורר ומורה. אז זאת הערה ראשונה, נסכם אותה לפי המסקנה. בשביל לחשב בן סורר ומורה הוא צריך לשבת בסעודה שכולה סריקין, זה מה שאמר רבי אבאו, ושאותה סעודה היא סעודה סתמית. אבל אם היא סעודה של מצווה, אז אומרת המשנה, אפילו שהם כולם סריקין, הוא לא יחשב בן סורר ומורה. עד כאן הערה הראשונה. הערה שנייה לגבי המצווה, אמרנו מקודם שאחת הדוגמאות לסעודה של מצווה זה הסעודה שעשו לעיבור החודש, וזה שהיו עולים לאיזשהו גג והיו אוכלים שם לפחות 10 אנשים, אז אם הבן סורר עלה איתם ושם הוא זלל וסבא בשר ויין, הוא לא נחשב בן סורר כי זה הסעודה של מצווה. עכשיו שואלת הגמרא, הרי בסעודה הזאת ממילא לא אכלו בשר ויין, הברייתא אומרת שאכלו שם רק פת וקטניות, אז ממילא אין סיכוי שהוא יהיה שם בן סורר ומורה, אז למה משנה מביאה את הדוגמה הזאת? עונה הגמרא, יכול להיות. יכול להיות שבאמת כולם אכלו פת וקטניות, אבל הוא עלה לשם עם מנה של בשר ויין והוא אכל את זה בצורה של זולל וסובה, ולגבי זה חידשה המשנה שאפילו שהוא לא בדיוק היה איתם באותה מצווה, כי הרי הוא לא אכל כמו אמפת וקטניות, בכל זאת הוא נחשב חלק מסעודת המצווה והוא לא נחשב בן צורר ומורה. זאת הייתה הערה שנייה לגבי המצווה. הערה לגבי העבירה זה שאמרנו מקודם שאם הוא אכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, גם אז הוא לא נעשה בן צורר ומורה כי זה עבירה. על זה שואלת הגמרא, לכאורה זה לא מסתדר עם מאמרה של רבא, כי רבא אמר שרק אם הוא אכל בשר בקר זה הופך אותו לבן סורר, אבל אם הוא אכל בשר עוף למשל, אפילו שזה עוף טהור, הוא לא נעשה בן סורר, כי בשביל בן סורר צריך בשר בקר. על זה שואלת הגמרא, לכאורה זה לא מסתדר עם מאמרה של רבא. רבא אמר שבשביל להיות בן סורר הוא צריך לאכול דווקא בשר בהמה, אבל אם הוא אכל למשל בשר עוף, אפילו שזה עוף טהור, הוא לא נעשה בן סורר, כי זה לא בשר בהמה. עכשיו למה זה לא מסתדר עם המשנה? כי במשנה משמע ששקצים ורמסים עקרונית יכול להפוך אותו לבן סורר, רק בגלל שזה אסור באכילה זה לא הופך אותו. אבל אם זה לא היה אסור באכילה, למשל במקום שקצים ורמסים עופות טהורים, זה כן יכול להפוך אותו לבן סורר, ואילו לפי רבא כאמור רק בשר בהמה ולא שום בשר אחר, רק זה הופך אותו לבן סורר. אז איך זה מסתדר עם המשנה? אומרת הגמרא, באמת אין מחלוקת. גם המשנה וגם רבא מסכימים שבשביל להיות בן סורר הוא צריך לאכול בשר בהמה. אבל הוא לא צריך שהכל יהיה בשר בהמה. אמרנו מקודם הרי שצריך שיעור מסוים, תרטימר או פי שניים מזה, אז אם כמעט כל התרטימר היה בשר בהמה, אבל חסר לזה איזשהו כזית, ולכזית הזה הוא אכל משהו אחר, למשל בשר עוף, אז הוא יכול להיות בן סורר. כלומר, כשרבא אמר שבשר עוף לא נחשב, זה רק אם כל המנה הייתה בשר עוף. אבל אם זה רק להשלים, זה כן יכול לחשב. זה לגבי רבא. ועכשיו באה המשנה ואומרת, גם ההשלמה הזאת זה דווקא אם זה בשר עוף טהור. אבל שקצים ורמסים, שזה בכלל אסור ואכילה, זה גם להשלים לא יכול. והוא לא יחשב בין צורר ומורה. אז זאת הערה לגבי העבירה. למדנו קודם כל שאם יש משהו אסור באכילה שלו, גם אם זה רק חלק קטן מתוך המנה, הוא לא נחשב בן צורר. וגם למדנו שצריך דווקא בשר הבהמה, אבל כאן לא צריך הכל, אלא מספיק שהרוב הגדול, אם הוא ישלים את זה בעוד כזית מלמשל בשר אוף, אם זה אוף טהור, אז זה כן מצטרף להשלים, והוא כן נחשב בן צורר. עד כאן שלוש הערות לגבי זה שאמרנו שבשביל לחשב בן צורר זה צריך להיות אוכל שהוא לא אסור ולא מותר, ואנחנו עוברים לתנאי הבא או לדבר הבא. הדבר הבא זה שומר את המשנה, והגמרא דן על זה בסוף עמוד ב', זה שאם הוא אכל מאכל שהוא לא בשר או שתה משקה שהוא לא יין, כאמור הוא לא נהיה בן צורר ומורה. עכשיו מיד שואלת הגמרא, הרי המשנה כבר אמרה את זה, היא כבר אמרה שצריך תרטימר בשר וחצי לוג יין, מה היא חידשה כאן עוד פעם? אומרת הגמרא, זה בא לחדש שאפילו אם הוא אכל או שתה דברים אחרים שהם גם כן קרים כמו יין, בכל זאת זה לא נחשב בן צורר ומורה, אלא בשביל בן צורר ומורה צריך דווקא בשר ויין. איזה דברים אחרים משקרים כמו יין? מי שאוכל דבלה כעילית ומי ששותה דבש או חלב. בדברים האלו, אם אדם למשל עשה את זה ואז נכנס למקדש, הוא חייב מלכות, כי אסור להיכנס למקדש שיקור, וזה לא משנה אם אתה שיקור מיין או שיקור לא מיין, אלא מדבש או חלב. בכל זאת לבן צורר ומורה זה לא נחשב. זה היה התנאי הנוסף במשנה. נסכם עוד פעם, המשנה אמרה את הכמות של הבשר והיין, אמרה שזה דווקא בסעודה שהיא לא עבירה ולא מצווה, הגמרא הביאה לזה מקורות, והיא גם הוסיפה שזה דווקא בסעודה עם חבורה של סריקין, כלומר אנשים ריקים, ואחרי זה המשנה עוד פעם הדגישה שזה דווקא בשר ויין, ולא דברים אחרים שמשקרים. בגמרא הוספנו שזה דווקא בשר ויין זולים, ודווקא שהם במצב ביניים, לא חיים מדי, ולא מבושלים ומזוגים מדי, ושהבשר לא מלוח, והיין לא טרי מדי, כלומר, משהו שבאמת יגרום לו להימשך אחריהם. עד כאן, החלק הראשון של הסוגיה, החלק ההלכתי, ועכשיו נחזור חזרה לעמוד א' לחלק השני של השיעור, החלק היותר אגדתי. לחלק היותר אגדתי. הנושא שלנו כאן זה יין, כיוון שהזכרנו שבן צורר ומורה זה מי ששתה יותר מדי יין, אז הגמרא מביאה אוסף של דרשות על הצד החיובי והשלילי בשתיית יין, ובשביל לעשות לנו קצת סדר נחלק אותם לשבעה סעיפים. בסעיף הראשון זה שתי דרשות שיין זה דווקא דבר טוב. כתוב במשלי, תנו שחר לעובד ויין למראי נפש, וזה אומר שהיין נברא בשביל לנחם את מראי הנפש, כלומר את האבלים, כלומר זה עושה להם טוב, והוא גם נברא בשביל לעשות טוב לרשעים, כלומר שישתו יין בעולם הזה, שיהנו, בשביל שלא יקבלו שחר בעולם הבא. ורבי יצחק מביא דרשה דומה לזה, אל תרא יין כי את אדם, היין מאדים את פניהם של רשעים בעולם הזה, כלומר עושה להם טוב, אבל אל תראה את זה, כלומר אל תדאג מזה שהם נהנים בעולם הזה. זה הכל בשביל להלבין את פניהם לעולם הבא. רב דורש את הפסוק הזה קצת אחרת, והוא רואה ביין משהו שלילי. הוא אומר, אל תרא יין, אל תימשך אחרי היין, כי את אדם. בסוף זה גורם לדם, זה גורם לאנשים להרג עליו, כמו למשל בן צורר ומורה. לא כדאי לשתות הרבה. עד כאן הסעיף הראשון של הדרשות. בסעיף השני נראה עוד שתי דרשות, די דומות, גם המסקנה שלהם די דומה. דרשה אחת זה של רב כהנה, הוא אומר שלפעמים כשכתוב תירוש בתורה, כתוב את זה עם הוו, תירוש, ולפעמים כתוב את זה בלי הוו, כאילו כתוב תירש, והוא אומר שזה בעצם תלוי כמה אדם שותה. אם אדם שותה יותר מדי, אז זה תירש, כלומר הוא נהיה רש. אם אדם שותה במידה הנכונה, זה דווקא טוב לו, זה פותח את הלב שלו בחוכמה, ואז הוא נהיה לראש, תירוש. זו דרשה של רב כהמה. רב הדורש דבר דומה מהפסוק ויין ישמח לבב אנוש, והוא אומר, אם אדם שותה במידה הנכונה, אז באמת מסמך. כמו שאמרנו, זה פותח את הלב, זה עושה אותו פיקח, אבל אם הוא שותה יותר מדי, אז ישמח, זה מלשון שממה, כי החטא וההי מתחלפות, ואת הסין אפשר להפוך לשין, ואז במקום ישמח, זה בעצם ישמה, מלשון שממה, זה מה שקורה למי ששותה הרבה, זה הסעיף השני. בסעיף השלישי, הגמרא דורשת פסוק ממשלי. הפסוק קודם כל מתאר אוסף של דברים רעים שקורים לאדם, למי אוי, למי אבוי, למי מדיינים, מלשון דין, דברים רעים, למי שיח, כלומר מלשון צער, כמו שכתוב בתהילים אריד בשיחי, למי פצעים חינם, למי חכלילות עיניים, זה כל הדברים הרעים. ואז בסוף הפסוק כתוב, למאחרים על היין, לבאים לחקור ממסך. כלומר, מי ששותה הרבה יין, הוא מאחר על היין, הוא שותה הרבה, ובאים לחקור ממסך, מישהו שכל הזמן חוקר איפה יש את היין שהוא הכי ממוסך בבשמים, כלומר מישהו שכל הזמן חושב על לשתות. עכשיו מה ההסבר של הפסוק? אז יש שתי אפשרויות, וזה מתאים לשתי האפשרויות שראינו עוד בדרשה הראשונה. כלומר אפשרות אחת, למי קוראים כל הדברים הרעים האלו? למי ששותה יותר מדי יין, כלומר היין מביא דברים שליליים, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה הולך בכיוון ההפוך. כלומר, מי שכבר יש לו את כל הצורות האלו, מה כדאי לו לעשות? לשתות יין, זה ינחם אותו וירגיע לו את הכאב. עד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, הגמרא דורשת את הפסוקים שכתובים לגבי נוח והבנים שלו אחרי המבול, ויחל נוח איש האדמה והייתה קרם, וישת מן היין, וישקר, והתגל בתוך העולו, וירחה מביא חנן את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ, אני מדלה קצת, ויקץ נוח מינו, וידע את אשר עשה לבנו הקטן, ואז הוא גם מקלל את הבן שלו, ארור קנן. זה הסיפור, והגמרא קודם כל דורשת את זה שיש פה 13 פעמים שכתוב וו ויוד. כלומר, ויחל נוח, ויתה קרם, וישת מן היין וכולי, ככה יש 13 פעמים, והיא דורשת מזה עד כמרה לשתות כל כך הרבה יין. כלומר, וי 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 13 פעמים למי ששותה יותר מדי יין. זו דרשה אחת לגבי זה, דרשה נוספת לגבי זה, למה כתוב ויחל נוח איש האדמה ויתה קרם? למה יש כאן דגש על איש האדמה? זה נועד להזכיר לנו איש אדמה אחר. מי זה? אדם הראשון, הרי הוא נולד אפר מן האדמה. והרי מה גרם לחטא של אדם הראשון? גם כן גפן. לפי הדעה שעץ הדעת בעצם היה גפן. וממילא התורה כשהיא אומרת שנוח היה איש האדמה, היא רומזת לו, היית צריך ללמוד מאיש האדמה הקודם. ראית איך שהגפן קלקל לו הכל, גם אתה היית צריך להיזהר מהגפן. זו דרשה שנייה לגבי נוח. עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את זה, נראה עוד שני דברים לגבי זה. דבר אחד, מה חם עשה בדיוק לנוח? אז כולם מסכימים שהוא סרס אותו, וזה מסביר למה נוח קילל דווקא את כנען, הבן הרביעי של חם. למה? כי הרי לנוח היו שלושה בנים, וכשחם סרס אותו, אז בעצם הוא מנע ממנו להוליד בן רביעי, אז לכן הוא קילל גם את הבן הרביעי של חם, כלומר, ארור קנן. לזה כולם מסכימים. מה שיש מחלוקת, זה אם הוא גם בא עליו, למה שנאמר את זה? כי מצד אחד אצלנו כתוב, ויר חם אבי קנן את ערוות אביו, יש כאן לשון של ראייה, ומצד שני, לגבי דינה בת יעקב כתוב, ויר אותה שכם בן חמור, אז עושים גזרה שווה, שגם כאן מדובר על ביה. זאת הערה אחת בסוגריים. הערה שנייה, אמרנו שיש דעה שעץ הדעת היה גפן, אבל זו רק דעה אחת, שהיין תמיד מביא אל עליו את צרות. אבל יש עוד דעות, רבי יהודה אומר שזה היה חיטה, כי החיטה מביאה חוכמה, לכן זה עץ הדעת, ורבי נחמיה אומר שזה היה תנה, ולכן גם את התיקון שלהם הם עשו מעלה תנה, כשהם חיסו את עצמם. בכל אופן זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי הדרשות על היין. הסעיף החמישי והאחרון זה ממשלי, ושם יש אוסף של פסוקים, שזה בעצם בת שבע, שנותנת שמוס לבן שלה לשלמה, ועל מה היא מבקרת אותו? על זה שהוא שותה יותר מדי יין. איך רואים את זה? אז כתוב שם דברי למואל. למואל זה כינוי לשלמה. מסע אשר יסרתו אמו. אמא שלו יסרה אותו, כלומר נתנה לו תוכחה. ועל מה? על המלכים למואל, על המלכים למואל, על המלכים שתו יין. זה לא מתאים שאתה מסתובב עם כל מיני מלכים אחרים ששותים יין ואתה שותה איתם. המלכים אלו כשהם משתכרים זה גורם להם לומר למה לנו אל. זה בעצם עוד פירוש למילה למואל. ובהמשך הפסוק, ולרוזנים אי שחר. אז בפשט רוזנים זה עוד כינוי למלכים. כלומר לא מתאים לך להיות עם רוזנים ששותים שחר, אבל הגמרא דורשת שרוזנים זה מלשון רזים, כלומר סודות. ובעצם היא אומרת לו שתי אפשרויות, או אתה שאנשים שעוסקים ברזי עולם, כלומר הסנהדרין, המשכימים לפתחך, גם כן לא מתאים שאתה תשתה יין ותשתכר. ובאמת שלמה מסכים לאמא שלו, הוא אומר כי וער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, אני לא למדתי חוכמה לא מאיש ולא מאדם. מי זה איש ומי זה אדם? איש זה רמז לנוח, שאמרנו ויחל נוח איש האדמה, ואדם זה רמז לאדם הראשון, וכאמור שניהם נכשלו ביין לפי אחת הדעות, ושלמה אומר אני צריך ללמוד מהם ולא להיכשל ביין. עד כאן הסעיף החמישי של הדרשות בעד ונגד היין, בעיקר נגד, בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על בן סורר ומורה, שבשביל שהוא יחשב ככזה הוא צריך לאכול בשר ולשתות יין בכמות מסוימת, ושהם יהיו טעימים מספיק, כלומר בשר לא מלוח, לא מבושלים או מזוגים מדי, לא חיים מדי, לא כחלק מאכילה של מצווה וגם לא כחלק מאכילה של עבירה, אבל כן כחלק מארוחה של אנשים ריקים, והדגשנו שזה דווקא בשר ויין ולא דברים אחרים שמשקרים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו אוסף של דרשות בעד ונגד יין, כשבעיקר נגד. בעד זה רק שזה במידה מסוימת, זה מפקח, אבל ברגע שזה עובר את הגבול זה מביא רק צרות, כמו שזה עשה לאדם הראשון ולנוח וכמעט לשלמה. כל טוב.